מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי. התוכנית השבועית של כללית באקו 99 FM על כל מה שנוגע בנפש שלנו.
שבת שלום, ברוכים הבאים, בוקר טוב, אקו 99 FM, תוכנית של מתבוננים פנימה. בכל שישי ב8 בבוקר אנחנו כאן עם שאלות ומפגשים הקשורים בנפש, בתהליכים רגשיים, בפסיכיאטריה, עם דוקטור ירדן לוינסקי. שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ישנתי טוב הלילה.
זה מה שחשוב לדעת, האמת. נגיד שאתה הפסיכיאטר הראשי של חטיבת הקהילה בכללית, אבל התוכנית והייעוץ בה אינם מחליפים טיפול או בדיקה של רופאי. יועץ חס וחלילה. נגיד שדנה ביטון עורכת ומפיקת המשדר הזה, ואני סטלי סולומון ואתכם באולפן, ואנחנו שנייה לפני פסח, אז החלטנו שהיום אנחנו נדבר על נושא מחלות החגים. מחלות החגים הם, זה נושא רחב מאוד למשהו שקורה לנו בחגים, למשל.
אפשר לדבר על אלרגיות של אביב.
גם, אבל אנחנו יותר בענייני נפש.
כן.
אז בענייני נפש, המחלות שתוקפות אותנו בזמן פסח, בזמן החגים היהודיים הבאים עלינו לטובה, זה כל מיני מריבות משפחתיות, זה מחלות ניקיון למיניהם.
סוגיות של אוכל.
אכילת יתר, כן, אכילה מפצה, אכילה רגשית, הדברים על בדידות, המון בדידות יש בחגים, נכון? הייתי שמחה באמת לשמוע את האני מאמין שלך בתוך הדבר הזה, את מה שאתה חושב על הנושא.
אני רוצה דבר ראשון לומר שאין באמת הגדרה פורמלית של מה זה מחלות חגים. אין הגדרה כזאת בספר ההבחנות. אבל כל מי שמתעסק ועוסק בבריאות הנפש, מכיר ופגש איך אצל אנשים סביב החגים יכולה להיות החרפה במצב הנפשי שלהם. החגים שאולי אמורים להיות הזמן של שמחה ואיחוד משפחתי וחברים, לפעמים הופכים למקור של מתח וקשיים. ולפני שתגידי משהו, אני יכול להרגיע אותך שזה קורה בכל העולם, זה לא קשור ליהודים.
אני נורמלי, דוקטור, יש.
כולנו, גם לנוצרים, גם למוסלמים, יכולים להיות גורמי סטרס סביב חגים. ועוד מעט פסח, וחגים מביאים איתם גם ציפיות לשמחה והתכנסות משפחתית, אבל גם ציפיות שלא מתממשות וגורמות לאכזבה.
יש לנו בראש, נדמה לנו שאנחנו יודעים איך זה יתנהל, ואיך כל שנה, למרות שכל שנה זה לא מתנהל כמו שאנחנו מדמיינים, עדיין אנחנו נוטים לדמיין שזה יקרה ככה, וכולם ייפגשו ככה, ונלבש ככה, ונראה ככה. לא קורה כל כך.
ואז מגיעה המציאות.
כן.
והמציאות השנה קצת יותר מורכבת, כי גם יש לנו גם את המלחמה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עם המלחמה, והתמודדות עם איך אפשר לשמוח כשאנשים אחרים עצובים וקרו דברים כל כך משמעותיים ונוראים לאנשים שאנחנו אולי מכירים ואולי לנו. אז נוספות גם ההתמודדויות עם התחושות האלה והזיכרונות האלה. ובמקרים מסוימים, החגים אולי מציפים את האדם בדרישות חברתיות, שאולי לא בדיוק מתאים לכל אחד מאיתנו. וזה גם יכול לגרום לתחושה של לחץ וחרדה. והרבה פעמים אנחנו, ביומיום שלנו, אנחנו לא כל כך משפחתיים, אנחנו מנותקים, אנחנו עסוקים, יש לנו מיליון דברים על הראש, ופתאום אנחנו צריכים למצוא את עצמנו.
מסננים את אימא, כן. ועכשיו אנחנו פתאום
פתאום צריכים להיות ביחד, והביחד נס הזה יכול להיות מאוד אינטנסיבי, קשה, וזה מעורר כל מיני תחושות. לדוגמה, לפני חודש קיבלתי טלפון ממטופלת שלי, ותיקה, שהיא שייכת למגזר החרדי, וכמו כל המשפחה, הם מקפידים על ניקיון לקראת פסח, וצריכים להיערך מראש, ויש אירוח בני משפחה לליל הסדר, וכל מי שמארח לחג יודע מה זה אומר, להיערך בליל הסדר.
כן.
ויש אנשים שעצם המחשבה של להיערך בליל הסדר, גורמת להם להזמין כרטיס טיסה לחוץ לארץ. ואנשים אחרים, אצלה לדוגמה, זה מגביר את הלחץ ברמה כזאת, שהיא מתקשרת אליי לשאול אם היא יכולה ואם צריך להעלות את המינון של התרופות. כי היא יודעת למה היא נכנסת. ואנשים אחרים, לדוגמה, מישהו בישראל שאוהבים מאוד לאכול ולהכין ארוחת 9 מנות בליל הסדר, תחשבו איזה אתגר זה יכול ליצור למישהו שיש לו בעיה בדימוי גוף או איזושהי הפרעת אכילה. זאת אומרת, החג, שהוא ארוחה חגיגית ומשמחת, אוהבים לאכול, יכול ליצור אצל אותו אדם תחושה של חוסר שליטה, אשמה, ולהחריף את המצב הקיים שלהם. אז מצד אחד, ארוחות משפחתיות של החג יכולות להיות רקע נפלא ליצירת זיכרונות טובים, אבל אחרים חווים את זה בצורה פחות טובה. אני זוכר מטופלת שסיפרה לי על שהיא הייתה בארוחת חג, והדודה חסרת הטקט שלה שואלת, בדיוק כשהם מסיימים לקרוא את האגדה, היא שואלת אותם עם איזה אפס מודעות עצמית, אז היא שואלת אותה, אז מתי אתם מתכוונים להיכנס להיריון? השאלה זו שאלה קלאסית של ארוחת חג.
ישראלית יהודית, האמת. זה האמא...
אני גם את זה אני אפילו לא יודע אם זה ישראלית יהודית, אבל אנחנו כולנו מכירים...
להתערב ברחם, להיכנס לתוך הרחם של אנשים.
כן, אנחנו כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת. ואולי זה סקרנות, באמת מכוונה טובה, אבל יכול להיות שזה מכה עבור אותה אישה, שהיא מתמודדת עם בעיות פריון, והיא לא בדיוק רצתה לדבר על זה בארוחה המשפחתית יחד עם כולם. ואנשים, יש גם אנשים שפשוט לא רוצים לדבר על דברים כאלה, זה הפרטיות שלהם. אז החגים מצד אחד יכולים להיות תקופה נהדרת, ולפעמים יכולה להיות תקופה מאתגרת, ואם החגים קשים בשבילכם, אז צריך להיות מוכנים, ולבוא אל החג, לא לנחות בארוחה המשפחתית, אלא לבוא עם איזושהי תוכנית מוגדרת, איך מתמודדים, לדעת לזהות מה הטריגרים שמפעילים אתכם, ואולי לומר לאנשים מראש, לא כן. לדבר על זה.
וואו, זה מהפכני מה שאתה אומר, זאת אומרת, מראש להגיע, ללחוש לאמא או לדודה, או למי שיודע להגיד, להעביר את זה הלאה, תשמעי, על זה וזה, לא, אני לא. בבקשה תנסו להימנע מהנושא הזה, כן. וואו.
וגם לדעת שיכול להיות שכן יהיה את אותה דודה שתשאל את השאלה, אז להערך מראש לאיזה תשובה אני נותנת. כי כנראה, אתם מכירים את הדודות.
ואל תתערבי עם איזה כללה, זה לא תשובה. אתה אומר, אולי לארגן איזה תשובה אחרת.
זה לא תשובה יעילה, כי היא מייצרת את המריבה המשפחתית של ערב החג. והדבר האחרון זה, אם אתה מתמודד מדי שנה עם אותה סיטואציה שהיא מאוד לא נעימה, אפשר לחשוב מראש, גם להיערך, אולי לפנות לייעוץ, אולי לטפל בזה. גם זה מותר.
אז כן, להיערך מראש זה טיפ ממש טוב. במקום לכעוס על זה ששואלים את השאלה, לדעת שהשאלה תישאל, בואי, אני אערך לתשובה שתעזור לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, או כמו שאמרת לפני כן, לבקש שפשוט לא. שפשוט ינסו לא לשאול את השאלה.
נכון. אז,
על אחרים קצת לזכור, יותר קשה לנו
אנחנו
לשלוט.
אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר החגים מופיעים כמה פעמים בשנה. ואנחנו כבר יודעים מי הנפשות הפועלות בשולחן החג, ואנחנו יכולים להתכונן לאירוע הזה, וככל שאנחנו מוכנים לאירוע הזה, אנחנו יכולים לשמוח בו, ולא לחכות כל הזמן תוך כדי האירוע שמשהו לא טוב יקרה.
כן.
והתוצאה בסופו של דבר תהיה הרבה יותר נעימה גם עבורנו, וגם עבור שאר האנשים.
אמן, כן יהי רצון. דוקטור לוינסקי, אנחנו נדבר עם המאזינים שלנו, בדיוק על העניין הזה של מחלות חגים. בטוח עכשיו, בתוך מה שירדן דיבר עליו, הזדהיתם, מצאתם את עצמכם, חושבים, אה, ככה זה בול אצלי, מה, אני לא יאמן, אני בדיוק כזה. אז כל מחלות החגים, אתם, לא יודעת מה, מחורים לניקיון ומתחילים להשתגע רגע לפני החג, זה תמיד דרך אגב, תמיד לפני פסח, הכל אבק, וכמה שאנחנו מנקים, מזג האוויר תמיד מתנקם בנו. אז על ניקיונות, אז על בדידות. אני יודעת שיש לא מעט אנשים שמתמודדים עם הנושא הזה בחגים, לפני החגים, התחושה המנוכרת הזאת, אולי דיכאון. על ההתמודדות שלנו עם האוכל, ההתמודדות שלנו עם האירוח, כמו שהזכרת קודם. כל הנושאים הללו, מחלות החגים, מחלות הפסח, אתם מוזמנים להתייעץ איתנו כאן בשידור. נזכיר לכם את הוואטסאפ שלנו, 054-999-4399. בוואטסאפ אתם יכולים להקליט לנו את השאלה שלכם, או פשוט לכתוב לנו וגם לבקש להישאר בעילום שם, זה מקובל לגמרי. 054-999-4399. חייגו אלינו, אנחנו כאן לשאלות שלכם.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
מתבוננים פנימה, אנחנו כאן מדי בוקר שישי עם שאלות ומפגשים הקשורים בנפש ותהליכים רגשיים, פסיכיאטריה עם דוקטור ירדן לוינסקי כאן איתי באולפן, ואנחנו היום בתוכנית העוסקת במחלות החגים לקראת הפסח הממשמש ובא לנו. אני אוהבת שאומרים לחגים ממשמש ובא, זה קצת מצחיק אותי כל פעם, ממשמש ובא. נזכיר לכם גם את מספר הטלפון שלנו, אתם יכולים לשלוח לנו את השאלות שלכם לוואטסאפ בהודעה מוקלטת או בהודעה כתובה 054-999-4399. דוקטור לוינסקי, יש לנו כבר מאזינה אחת ששלחה לנו שאלה בוואטסאפ, כותבת לנו רונית, אני לא יודעת אם זה שמע אמיתי או שם בדוי, כמובן אתם יכולים להישאר אלומי שם. שמי רונית, אני חושבת שאני חולת ניקיון, היא כותבת. אין סוף שבוע או חג שבו אני לא מרימה את כל הבית, מגיעה לפינות הכי קטנות בו. כשזה מגיע לפסח אני בכלל מאבדת את זה. שבוע לפני ערב ליל הסדר אני כמעט ולא ישנה, שותה כמעט 10 כוסות קפה ביממה רק כדי להישאר ערה ולהספיק הכל. בחג הקודם הובחנתי עם דלקות בידיים ועם מגרנות בגלל מאמץ יתר וחוסר שינה. ולמרות זאת הרצון שהכל יהיה מתוקתק ונקי חזק יותר. כמה חמור המצב שלי.
אם את מרגישה שאת צריכה לפנות לעזרה, זה סימן אמיתי שאת צריכה להקשיב לעצמך. תמיד קשה לקבל החלטה לפנות לעזרה, אבל הסימן העיקרי שצריך לתת לנו שהגיע הזמן, זה אם ההתנהגויות או המחשבות שלנו מתחילות לשבש לנו את היכולת לחיות את החיים בצורה תקינה. אם זה נמשך יותר ויותר שעות, או שזה פוגע בתפקוד בבית, בעבודה, או בכל סיטואציה בחיים, זה סימן שצריך לעשות עם זה משהו. ואם את כבר לא מצליחה לעשות את מה שהתכוונת לעשות, אז זה ממש דגל אדום שאומר, את צריכה לטפל בזה. וזה טבעי לחלוטין לנו כבני אדם לרצות שהבית יהיה נקי ומסודר. כן. מי לא רוצה שהבית שלו יהיה נקי ומסודר? בטח אחרי החורף ויש סופות חול, ובאביב בדיוק זה העונה הרגישה. לפתוח את הארונות ולגלות מה מתחבא שם. אבל אם אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו צריכים לדוגמה להפסיק לנקות ואז אנחנו במצוקה, זה אומר שיש לנו בעיה עם הקונספט של ניקיון, כי מה זה להפסיק לנקות? כל ניקיון צריך מתישהו להפסיק לנקות אותו. ולכולנו יש תקסים ולכולנו יש הרגלים ולכולנו יש אמונות ואפילו אמונות תפלות שאנחנו רגילים לעשות, כי כולנו מכירים את אלה שלא עוברים מתחת לסולם ואת אלה שנעצרים כשהם רואים חתול שחור.
או סתם ה-OCD כמוני שמסדר הכל לפי צבעים.
כן, ויש את אלה שלא יוצאים מהבית בצורה כזאת וכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו יודעים שזה אמונה תפלה ואנחנו לא אכפת לנו לעשות כי זה לא מפריע לנו לחיים. אבל אני אקח דוגמה של מישהו שמחזיק איזשהו מטבע מזל, והוא הולך לבחינה, והוא יודע שהמטבע מזל עוזר לו לעבור את הבחינה בשלום. שזה בסדר.
זה עוזר לו.
אבל אם המטבע ילך לאיבוד, ובגלל זה אתה תפסיק ללכת לבחינות, זה אומר שיש בעיה, שאתה צריך להתמודד איתה. והשאלות המרכזיות שאת צריכה לשאול את עצמך, זה האם אני רוצה הופך להיות אני חייבת. כי אם אני רוצה לנקות, זה בסדר. אני רוצה שהבית שלי מסודר, זה נעים להגיע לבית מסודר ונקי, והכיור בלי מלא כלים, זה אחלה. אבל אם אני חייב שהכיור יהיה נקי, ואני חייב לא לצאת מהבית עד שהקירות רחוצים, ואני חייב שאנשים לא ייכנסו אליי לבית עם נעליים, כי חס וחלילה יכניסו גרגר אבק, זה אומר שיש לי איזושהי בעיה שנצחה.
זהו, יש פה את האלמנט גם של איפה זה נמצא אצלך, בתוך ההפרות שלך, וזה מפריע לחיים שלך, וכן, אתה צריך לטפל בזה, אבל יש את השלב שזה כבר נכנס לחיים של אחרים, ומפריע לחיים של אחרים, כי אתה מצפה מאחרים שיתנהגו כמוך.
נכון, כי בעצם זה כבר מונע מאיתנו לנהל חיים רגילים. חיים רגילים זה שהילדים יכולים להביא חברים הביתה. זה חיים רגילים, אבל אם הילדים לא נעים להם להביא חברים הביתה, כי כשהחברים מגיעים, אתם נותנים כל מיני הנחיות קיצוניות, רק בשביל לשמור על הניקיון של הכנה לפסח בעוד שבועיים, זה אומר דרשני, זה אומר שצריך לעשות עם זה משהו.
כי זאת אומרת, ההפרעה באמת מפריעה גם לניהול מערכות יחסים תקינות, לא רק עם הילדים, עם הבעל, עם האישה, עם המשפחה.
כן. והרבה פעמים אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה עובר את הגבול, את גבול הטעם הטוב. אנחנו לא יודעים מתי הניקיון הוא ניקיון שהוא סביר שכל אדם עושה בביתו, ומתי זה ניקיון שהוא מוגזם. אז ה-cut off point שלנו זה מתי שזה מתחיל לפגוע. לפגוע ביחסים שלנו, לפגוע בנו, לדוגמה אצלך ציינת שכפות הידיים שלך כבר מודלקות מרוב השימוש בחומרי ניקיון.
נכון, היא כתבה.
זה סימנים שמשהו מוגזם קורה וצריך להתמודד איתו. להתמודד איתו זה דבר ראשון להבין שיש פה איזושהי בעיה, ואז לפנות לרופא המשפחה, לפנות לפסיכולוג, לפנות לאינטרנט, לקרוא על מה הדבר הזה, לנסות לקבל עזרה. והרבה פעמים אנחנו יכולים לעזור בצורה מצוינת לאנשים.
יש איזו עזרה מיידית שאפשר, נגיד, היא עכשיו התקשרה, אמרה, המצב שלי כנראה חמור, מה אני יכולה לעשות אבל? זאת אומרת, אני כבר בתוך הניקיונות של פסח, אני כבר בתוך הפרפקציוניזם הזה, אני כבר בתוך הריב עם כל המשפחה מסביב על מה שאני רוצה שיהיה, איך שאני רוצה שיהיה. איפה אפשר לתת לה איזה נקודה או שתיים שיכולות להקל עליה את ההתנהגות?
אחד הדברים שאפשר לעשות זה להגדיר מראש מהם האזורים שאתה לא נוגע בהם. מהם הדברים שאתה לא עושה, אוקיי? אני אעשה אותם אחרי פסח. וברגע שאתה מוריד מעצמך כל מיני דברים, אז אתה יכול לא לגעת בהם. ברור שזה לא יפתור את הבעיה בהסתכלות רב שנתית, אבל לפחות עכשיו בשביל לעבור את החג הזה בשלום. והדבר השני זה להגיד לבני המשפחה, שימו לב, יש לי כאן איזשהו אתגר, אני רוצה עזרה, אולי הם יעזרו לך לנקות, אז זה לא יהיה רק עלייך, החלוקת הנטל תהיה יותר קלה, וגם אם את מודאגת שאנשים סביבך לא מנקים מספיק טוב ברמה שרק את יודעת לנקות, ברגע שמשתפים כמה אנשים בהתמודדות עם הבעיה, הם לא משתתפים בבעיה עצמה, אלא בהתמודדות עם הבעיה, זה הופך להיות יותר קל.
נכון. זאת אומרת, קודם כל, לצד זה שמזהים בכלל, אוקיי, לא סתם צוחקים עליה, לאמא יש בעיה, או לאת עם הפרפקציוניזם שלך, אלא באמת להבין את המצוקה שלה, שהיא נמצאת במקום שבו היא צריכה את זה, ואז להתייחס לזה קצת בסלחנות, וגם אולי באמת להוות מראות. זה בעצם מערכות היחסים שלנו, זה התפקיד של מערכות יחסים בחיים, להיות מראה ולהגיד לה, פה את מגזימה, או פה את מרחיקה אותי, או פה את...
פה אנחנו לא משתפים פעולה עם עם האובססיה.
נגיד.
זה גם חלק מהטיפול.
כן, יפה. אז רונית, אני מקווה שענינו לך, ואם לא, תמשיכי לשלוח לנו הודעות, אתם גם יכולים לעשות זאת. נדייק ונענה לכם, דוקטור לוינסקי יותר נכון, יענה לכם על השאלות שלכם ב-054-999-4399. נצא להפסקה קלה, ואחריה, שאלות נוספות שלכם.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
דוקטור לוינסקי, יש לנו מאזין נוסף שכתב לנו, כן, מאזין, זה לא מאזינה, איזה כיף, אני כל כך אוהבת שיש מאזינים גברים גם שעוזרים אומץ וכותבים לנו, אתם יכולים גם להקליט את השאלות שלכם, זה יהיה ממש נחמד, בוואטסאפ 054-999-4399. היי, שמי יוסי, שם בדוי, הוא כותב, אני פונה אליכם כי בכל פעם שמגיעה תקופת החגים, אני מתחיל, כמו שאומרים, לאבד את זה. אני איש שמן מאוד, כל חיי אני נלחם עם המשקל, עשיתי כל דיאטה אפשרית, עברתי קיצורי קבע, ועד היום אני מלחמה יומיומית. בחודשים האחרונים הצלחתי לאזן את אורך החיים שלי ולהגיע למצב שהאוכל לא מנהל אותי, אבל אני מאוד מפחד שהחג הקרוב יהרוס את הכל. בכלל, כשאני אוכל, אני תמיד מרגיש שאנשים בוחנים אותי בגלל שאני שמן, ואז אני לא נהנה מהאוכל, תמיד אוכל, אוכל בחגים זה סטרס. אשמח לדעת איך אני יכול להתגבר על התחושות האלה. וואה, כן.
שאלה מורכבת.
מאוד, כי הוא גם אמר שהוא הצליח להתגבר על זה, ואיזשהו כבר מנהל את זה טוב.
כן, אנחנו צריכים לעזור לו להמשיך לנהל.
חג הזה. כן.
חגים זה אצל אנשים שיש להם סוגיות של דימוי גוף או הפרעות אכילה, יכולות להיות תקופה מאתגרת, כי ארוחות חג מלאות באוכל, דברים טובים שאתה אוהב שאימא מכינה, או שמישהי, אשתך
הפיתויים,
מכינה,
הפיתויים.
יכולות להיות טריגרים להתנהגויות פחות רצויות שקשורות להפרעות אכילה. אבל אולי נדבר רגע על הפרעות אכילה, לפני שאנחנו נותנים פתרון. אז הפרעות אכילה הן יותר נפוצות ממה שהיינו רוצים לחשוב, יש יותר נשים שמאובחנות עם הפרעות אכילה. גם סוגיות של דימוי גוף מעסיקות יותר נשים. למרות שבשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה גם בהפרעות אכילה וגם
במודעות,
גם באוכלוסיית הגברים. אנחנו מדברים על, נניח, אנורקסיה, שזו הפרעה שמתבטאת בפחד מאוד קיצוני מעלייה במשקל ודימוי גוף מעוות. אנחנו מדברים על סדר גודל של 0.5% עד 1% מאוכלוסיית הנשים, אצל גברים זה פחות. הצד השני זהו הבולימיה, ששם אנחנו פוגשים התקפי אכילה בלתי נשלטים, ואנשים אוכלים כמויות של מזון בצורה לא נשלטת, וחלקם כדרך לפצות על האכילה המוגזמת, אחר כך הם מקיים או משתמשים במשלשלים. גם כאן זה 1% מאוכלוסיית הנשים, 2% מאוכלוסיית הנשים. והסוג השלישי של הפרעת אכילה, שפחות מכירים אותה, אבל היא יותר נפוצה דווקא, זה מה שאנחנו קוראים binge eating disorder, זה הפרעת זלילה התקפית. זה אנשים שהם הם פשוט יכולים לאכול כמויות אדירות, ואז לכעוס על עצמם, על זה שהם...
ואז מה? מצום?
זה בלי ההתנהגויות המפצות. הם לא לוקחים משלשלים, הם לא לוקחים... הן לא לוקחות או לא מקיאות, הן פשוט כועסות על עצמם. שזה דבר יותר, מתקשר אולי לאכילה רגשית, מה שאנשים מכירים,
ואז
אבל...
ואז בעצם מתמכרים לאכילה, זאת אומרת, אוכלים...
יש התקפים של אכילה. וזה בלי לספור בכלל את הסוגיה המאוד מאוד משמעותית היום שאנחנו מכירים, שזו השמנת יתר חולנית. אחוז הולך וגדל מהאוכלוסייה, מתמודד עם אובסיטי ומורביד אובסיטי, השמנות יתר, וגם אנשים כאלה עסוקים מטבע הדברים במשקל הגוף שלהם, בדימוי הגוף, ובאיך הם מרגישים עם זה. אז אם אתה שייך לאחת מהאוכלוסיות האלה, או כל אחד מאיתנו ששייך, צריך להתמודד בעצם עם אכילה, עם אוכל, עם הדימוי גוף שלנו, עם הפרעות באכילה, וכל זה מתרחש בזמן שאנחנו נמצאים במסגרת שיש מסביבנו אנשים מהמשפחה שלנו,
שמגיבים
שחלקם
לזה.
גם מגיבים, וחלקם לא יודעים שאנחנו מתמודדים עם ההפרעה הזאת. לא כל מישהו שיש לו במשפחה, אדם עם, עם בולמיה, יודע שלא אותו אדם יש בולמיה.
כן. שלא לדבר על זה שפיזית אתה גם משמין, זאת אומרת, הוא מתאר את עצמו, אני אדם שמן מאוד.
כן, אבל הוא עשה... הוא עשה מהלכים כדי לשלוט בזה, והוא רוצה לשמור על המאמצים שלו ולהמשיך את התוכנית שלו. אז בואו נחלק את זה אולי לאיך אנחנו מתמודדים לפני הארוחה. לפני הארוחה כדאי לדבר עם מי שאתה מתארח אצלו, ולהגיד, תשמע, יש לי אתגר, אני, אם אותו אדם יודע כמובן, אז יותר קל, אבל להשתמש במילים הכי נוחות עבורך, ולהגיד, יש לי... צרכים מסוימים, ואני לא רוצה לחרוג מהתוכנית אכילה שלי. אולי יש לי דיאטה מסוימת שאני לא רוצה, אז אולי בואו נדאג שיהיה את האוכל הזה.
כן.
אנחנו יכולים
להביא
לבחור,
אותו בעצמנו.
כן, לבחור מראש מה אנחנו אוכלים. אתה יכול לשאול מה יהיה בשולחן החג, ולערך מראש, ולפעמים אתה גם יכול להביא משהו. בדיוק. זה גם בסדר, אם יש לך תזונה, אם אתה רגיש למשהו, אם מותר. ואפשר גם לאכול משהו קטן לפני שמגיעים לליל הסדר. כי אם אתה מגיע פחות רעב לארוחה, אז אתה פחות תאבד שליטה על מה שקורה בזמן ארוחת החג. ובמהלך הארוחה, כמובן, אנחנו צריכים להקשיב לגוף שלנו ולזכור שהוא מסמן לנו מתי שאכלנו מספיק, ולהיות עסוקים יותר בחוויה החברתית במקום בחוויה הקולינרית.
כן.
שהיא חלק מהחוויה החברתית, אבל היא לא כולה. יש אנשים מדברים... פוגשים, לפעמים אנשים שלא פגשנו הרבה זמן, אפשר להתעסק בזה, במקום להתעסק באכילה. ולא חייבים לדבר על האוכל.
נכון. אפשר לריב על פוליטיקה, מה?
ואם אנחנו מרגישים מוצפים, לריב על פוליטיקה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון היום, אבל...
לא, 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 כנראה שלא.
אבל אם אנחנו מרגישים מוצפים, אפשר לצאת להפסקה, ללכת לסיבוב, ארוחת חג יכולה לארוך כמה שעות.
נכון.
אז לא יקרה כלום אם נצא לסיבוב, או נצא למרפסת, נתברר, ונחזור כשאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים. ואחרי ארוחה, צריכים להיות קצת סבלנים כלפי עצמנו. גם אם אכלנו טיפה יותר מהתוכנית.
סלחנים.
כן, סלחנים. אם אכלנו טיפה יותר ממה שתכננו, לא צריך לכעוס על עצמנו, כי זה ארוחת חג, קשה מאוד לשמור על התוכנית בארוחת חג, וכל צעד הוא צעד בדרך, גם אם יש צעד אחד אחורה, מחר יהיו צעדים קדימה.
צריך באמת לזכור את ההצלחות שלך, אם אתה באמת מתאר המאזין את הדרך שבה התחלת לקחת שליטה על הדבר, וכן לטפל בו וכן להתנהג אחרת, אז אולי להיזכר בהצלחות שלך, ואיך הן יכולות לשמור עליך, זה עוד איזשהו טיפ קטן.
זה יעזור לארוחת החג השנייה.
זה בטוח.
וחשוב לזכור שאנחנו לא לבד, כי יש גם אנשים סביב השולחן יחד איתנו, שיש להם גם סוגיות של דימוי גוף, וגם יכול להיות בעיות בנושא אכילה. ואפשר עם תמיכה וליווי וטיפול להתמודד עם הפרעות אכילה. ולזכור ש... מצות יש רק פעם אחת בשנה.
לא, זו בדיוק הבעיה. שאתה אומר, ההוגה הזאת, טוב, נו, יאללה, פעם בשנה, ניקח את הביס הזה, טוב, נו, פעם בשנה, אוכלים את הכינוח המדהים הזה, ומצות זו באמת בעיה, אבל...
זה גם עושה בעיות במערכת העיכול, אז זה לא כדאי להיות יכול יותר מדי.
לתוכנית אחרת, אבל לגמרי. אז לדבר עם המערך, לספר לו על ההתמודדות, להביא את המזון אולי שאנחנו זקוקים לו בארוחה, לאכול משהו קטן לפני הארוחה הגדולה, להקשיב לגוף למה הוא מסמן לנו, לשוחח על דברים אחרים, לצאת מהנושא של אוכל, לדבר עם החברים, אולי לצאת להפסקה קלה בתוך הארוחה, להיות סלחנים כלפי עצמנו, ולזכור שאנחנו לא לבד בתוך הבעיה, יכול להיות שעוד מישהו מתמודד יחד איתנו, ואפשר לעשות את זה ביחד. מקסים, אני חושבת שעזרנו. עזרת. ועכשיו איתנו על הקו דוקטור יניב ספינזי, פסיכיאטר ראשי מחוז שרון שומרון בכללית, קולגה שלך. שלום דוקטור ספינזי.
היי.
היי, מה שלומך? בסדר גמור, תכף חג שמח, מה שנקרא.
אוטוטו, כן.
איתך אנחנו בעיקר רוצים לשוחח על מחלה אחרת. אפרופו, דיברנו קודם על העניין הזה של... כבדות משקל וההתמודדות לבד עם הפרעות אכילה, ודיברנו על זה שאנחנו לא לבד, אבל כן במהלך החגים, הבדידות היא תופעה שאנחנו נתקלים בה לא מעט, נכון דוקטור לוינסקי? גם בטח תוכל לתת כמה נתונים על זה.
יש אנשים שמדווחים על תחושת בדידות דווקא כשהחגים מגיעים וכולם אמורים לפגוש אחד את השני.
כן.
כן, טוב, תראה, החגים, המקור שלהם בסופו של דבר הם מסורות ככה עתיקות יומין ועם משמעות חברתית שעיקרה המפגש והחיזוק של התא המשפחתי כאיזשהו אבן יסוד בתוך החברה המסורתית. והמפגש הזה הוא מפגש שיש בו גם אלמנטים של חיבור, אנשים מאותה משפחה שנגיד לא נפגשו הרבה שנים, והדבר הזה הוא, המסורת הזאת היא בעצם הכלי שבה הם שומרים על קשר ומחוברים לתא המשפחתי. אבל זאת גם מסורת שיש בסיטואציה הזאת פוטנציאל לקושי והתמודדות שמעלה הרבה קונפליקטים, ויכוחים, קשיים בין בני המשפחה, והדברים, כמו שאומרים, עולים על השולחן.
כן.
אז הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא מייצרת אצל הרבה אנשים סוג של קונפליקט, כי מצד אחד יש תחושה של מחויבות וצורך גם לעמוד בציפיות, גם לעמוד מול המשפחה, וככה להציג את מרכולתך. לפעמים זה קורה, זאת הפעם היחידה בשנה שזה קורה. והדבר הזה יכול לייצר מתח וגם סוג של הימנעות לפעמים.
הימנעות מלהגיע לחג או הימנעות מקשר?
במקרים קיצוניים כן, ואני חושב שהבעיה יותר כאילו עמוקה וקשה בסיטואציה הזאת זה שלמי שאין את גורם התווך הזה ואין את המשפחתי שמנהל את המסורת הזאת בצורה עקבית, בעצם בתקופה הזאת נשאר לבד.
זאת אומרת, זה בדידות אמיתית, זה לבדות ובדידות.
זה אנשים שמלכתחילה כנראה שהפלטפורמות החברתיות והמשפחתיות שלהם לא כל כך מפותחות ובתקופה הזאת שבה בעצם יש איזה שאט-דאון מבחינה חברתית, זאת אומרת, הכל סגור, אין פעילות כמעט של שום מסגרת, חוץ ממסגרות החירום, והמתאים המשפחתיים, במידה ואין לך תא כזה ואין איזושהי מסגרת אתה יכול להשתייך אליה, אתה בעצם נשאר לבד, וזה תקופות שגם כל אנשים שיש להם את התאים המשפחתיים שלהם, הם נמצאים בהם או מחוברים אליהם במידה מסוימת, אז זה גם מנחיח את הפער הזה שיכול להיות שקיים גם במהלך כל השנה בצורה הרבה יותר בוטה.
זאת אומרת, אנשים כאלה בעצם בגלל החג, כל השאר האנשים נמצאים עם בני המשפחה שלהם, ואתה עוד יותר לבד נשאר בודד.
וגם אין לך מקום ללכת אליו, זאת אומרת, הכל סגור.
אין לה ללכת.
אז מה הם יכולים לעשות, האנשים האלה? זאת אומרת, זו התמודדות לא פשוטה.
תראה, אני חושב שקודם כל צריך להבין גם שלבדידות הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז יש פוטנציאל נזק. זאת אומרת, ברמה שבבריטניה לפני כמה שנים מונתה שרה לענייני בדידות, הם הגיעו למסקנה, כן, הגיעו למסקנה שם, מיליוני אנשים שמוגדרים כבודדים, זאת אומרת אנשים שאין להם שום מערך תמיכה קבוע, והדבר הזה הוכח שגורם גם לתחלואה גופנית וגם לתחלואה נפשית, וזה גורם סיכון משמעותי מבחינה בריאותית, ככה שבריטניה החליטה שזה דבר מספיק חשוב כדי למנות שרה ומשרד לעניין הזה ולטפל בו. אני חושב שבארץ אולי אנחנו, יש אנשים בודדים ונתקלים בבדידות הזאת, התלונות שאני שומע דווקא זה מהקצה השני של הסקאלה, אבל בסדר, וגם בארץ אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הבעיה הזאת, בעיקר באוכלוסייה של מתמודדי הנפש.
כלומר?
אלה אנשים שסובלים מבדידות גם כי בדרך כלל הם לא מצליחים לפתח תא משפחתי משלהם, נדבר על האוכלוסייה של מטופלים קשים יותר. גם יש להם קשיים חברתיים הרבה פעמים, אז אין להם את הרשת הזאת שאנחנו יוצרים במהלך חיינו, גם מבחינה משפחתית וגם מבחינה חברתית. ובתקופות האלה הם באמת, וגם המסגרות שהם כן מגיעים אליהם, מסגרות שיקום וכולי, הם סגורות במהלך התקופה הזאת. אז אלה אנשים שהם יותר מועדים לפגיעה מהסיטואציה הזאת של הבדידות. תראו, אני חושב שאם שואלים אותי מה אפשר לעשות, כמו כל בעיה שאתה יודע את הזמן שבה היא מגיעה, אתה יכול לנסות ולהתכונן קודם כל.
אוקיי.
זאת אומרת, כן לעשות איזה שהם, לחשוב ביחד אולי, לבנות איזושהי תוכנית לימים האלה מראש, שאפשר יהיה לבצע אותה ולקיים אותה, וגם ההתכוננות לזה, גם החשיבה קדימה, כבר הן לכשעצמן מורידות את רמת החרדה והחשש שהאירוע הזה הולך ומתקרב ומביא איתו.
לארגן לעצמך לדוגמה מקום להתארח בו,
כן.
אם אתה יכול.
כן. זה יכול להיות ממש מפתרונות, בגדול מדובר על פתרונות מאוד קונקרטיים, או להצטרף לאיזושהי ארוחה או משהו כזה, או לבנות איזשהו סדר, כי בואו, פסח זה לא יום אחד, מדובר בפלוס מינוס 10 ימים, כל המועד, כן. וחג ראשון וחג שני, זה חג ארוך. וזה גם, את הבעיה הזאת אנחנו רואים יותר בחגים ארוכים, גם פסח, גם כל חודש החגים בתשרי, כן. וגם אלה...
אז אולי להצטרף למסגרות של חברתיות קיימות, או לייצר אחת כזאת, אתה אומר. אולי אפילו פשוט ליזום עוד מפגש של עוד אנשים שגם הם לבד ורוצים לחבור.
כן, זה פתרונות שהן בעיקר קשורות להכנה מראש. למי שבא על אמצעים, יש אנשים שהפתרון שלהם זה לנסוע לחול.
נכון.
הם אומרים, אם כבר לבד, אז לפחות...
שיהיה בתנועה.
שיהיה בתנועה.
כן.
ואם אפשר ביבשת אחרת גם.
נכון.
ואז גם החג הזה שמקיף אותנו בכל המשמעויות שלו, לא נוכח כל כך, זה פחות, כאילו, פחות מורגש ופחות מעיק גם. אז גם אחת הסיבות שאנשים נוסעים לחול בחגים.
נכון.
אז... אבל בגדול זה באמת להתכונן ולנסות לבנות איזושהי תוכנית שלא תשאיר אותך לבד חסר מס עם המועקה הזאת של הרחובות הריקים וכולם בבתים, ואתה לבד עם עצמך, שזה כל מי שהיה אי פעם גם כאילו בתוך הסיטואציה הזאת, זו סיטואציה לא קלה בארץ, כאילו זה לא משהו ש...
כן. אני רוצה רגע לפני שאנחנו נסיים לענות על השאלה הזו מהפן הזה של איך מתמודד אדם עם בדידותו, איך אנחנו כחברה יכולים לזהות אולי מישהו ש... זאת אומרת, איך אנחנו יכולים כן להיות פתרון לאנשים כאלה?
תראה, אני חושב שזה מתחיל באמת כאילו... אני פחות חושב על זה בגלל שחגים הם דברים שהם יותר בנויים באמת על התא המשפחתי, אז אני חושב שזה באמת איזשהו סוג של משימה חברתית אישית של כל אחד, לנסות לראות במגרש שלו אם יש אנשים כאלה, ולהזמין אותם. זאת אומרת, זה משהו שהוא גם פרקטיקה מאוד כאילו, מקובלת, לא להשאיר אנשים לבד בחג. אני זוכר את ההורים שלי אומרים לי, וכאילו מזמינים בני דודים או דודים שהם עריריים או לבד או אלמנים, כל מיני אנשים שנשארים, שיש חשש שישארו לבד בחג, כבר להזמין אותם מראש, גם בסביבה המשפחתית וגם בסביבה החברתית. אני חושב שזה משהו ש...
וזה גם לא מסובך לעשות, בסופו של דבר. זה עוד כיסא או שניים בשולחן החג.
נכון.
וכל אחד מאיתנו מכיר מישהו שהוא יכול להיות ליהנות מארוחה משותפת.
נכון.
שיש פרקטיקות כאלה גם יותר מסודרות, כמו עם חיילים בודדים וכולי, שממש יש מערכים שהם מדואגים לארח אנשים בחג, כל מיני ארוחות חג ציבוריות שהן מזמינות אליהם אנשים באופן, זה משהו שברמת מועצה מקומית או משהו כזה יכול להתארגן.
אז אם יש מישהו ששומע אותנו עכשיו ומרגיש בודד ומרגיש לבד, אז שידע שזה קיים, אפשר לחפש, למצוא, ואנשים שלא במצב הזה, שימו לב סביבכם קצת, תראו, אולי יש מישהו שכדאי להזמין אותו לארוחת החג שלכם. כולם ירגישו יותר טוב. דוקטור ספינזי, תודה רבה לך, פסיכיאטר ראשי במחוז שרון שומרון בכללית. שיהיה חג שמח.
בשמחה, חג שמח.
להתראות.
מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי.
יש לנו זמן לשאלה נוספת של מאזין או מאזינה. יש לנו מאזינה שכתבה לנו וואטסאפ, דנה ביטון המפיקה והעורכת שלנו, מעבירה לנו את השאלות שלכם, תחייגו אלינו או תשאירו הודעות גם 054-999-4399. שלום, כותבת המאזינה בעילום שם, בחג הקרוב אני מארחת את המשפחה המורחבת של בעלי, וככל שהחג מתקרב אני מרגישה שגם הלחץ הנפשי שלי גובר. כל דבר שאני עושה בחיים חייב להיות מושלם בדיוק כמו שאני מדמיינת, וכשזה תלוי בי אני אהפוך עולמות ואוותר אפילו על שינה, כי אני פרפקציוניסטית. אני מפחדת שלא יספיק לי הזמן, שהאוכל לא יצא טעים, שהמשפחה תתאכזב, שכל מה שתכננתי ישתבש. אני רק חושבת על זה והלב שלי על 200. אני ממש מפחדת להחזב, בעיקר את עצמי, מה אני יכולה לעשות כדי לשנות את זה.
כולנו פרפקציוניסטים, ברמה כזאת או אחרת, אבל אם פרפקציוניזם זו הנטייה לשאוף לשלמות בכל תחום בחיים שלנו, אנשים שהם פרפקציוניסטים הרבה פעמים נוטים להציב לעצמם סטנדרטים או יעדים מאוד מאוד גבוהים, והרבה פעמים הם לא מרוצים. זאת אומרת, אתה עושה משהו ואתה לא מרוצה ממה שאתה בעצמך עשית, גם אפילו אם עשית את זה בצורה טובה מאוד. ויש שני סוגים בגדול של פרפקציוניזם. יש פרפקציוניזם גמיש, שזה הפרפקציוניזם הטוב. אנשים ששואפים למצוינות, תוך שמירה על גם איזון בריא נפשית, וגם הם מסוגלים לסלוח לעצמם כשהם לא עומדים ביעדים שלהם. והם הרבה פעמים מאוד מצליחים, כי אתה גם מסוגל להציב לעצמך יעדים וגם לסלוח לעצמך כשאתה לא...
זה הרוב באוכלוסייה?
זה המיעוט במה שאנחנו פוגשים, כי אנחנו פוגשים את הפרפקציוניסטים הלא גמישים, הנוקשים, והם כל הזמן שואפים ליותר, הם מחפשים את הפגמים, הם מתמודדים עם פחד עצום מכישלון, ביקורת עצמית ודימוי עצמי נמוך, למרות שהם יכולים להיות אנשים מצליחים. והם מאוד תובנים גם כלפי עצמם וגם כלפי אנשים אחרים, והם לא מרוצים. הם מסתובבים לא מרוצים. אז אם את פרפקציוניסטית, את יכולה ללמוד להתמודד עם, עם האתגר הזה, כי הדבר ראשון צריכה להבין איזה סוג של פרפקציוניסטית את. אם זה הסוג הגמיש, אז לא נורא, זה בסדר. אבל אם את בסוג הלא גמיש, אז את צריכה לעבוד על ללמוד על ההבדל בין מצוין למושלם. זה יכול להיות טוב מאוד למצוין. זאת אומרת, ללמוד את הדירוגים של הדברים.
כן.
כי אי אפשר להגיע כל הזמן למושלם, וזה גורם ללחץ ולחרדה וגם להימנעות. כי אם אתה יודע שרק אם זה יהיה מושלם, אתה תהיה שלם עם זה, ואתה לא יכול להגיע לכל הזמן למושלם, אז אתה בכלל נמנע מלהתחיל.
לעשות מלכתחילה.
לעשות.
כן, חוסר יצרנות כזה, אנטי-יצרני.
ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את עצמנו עם חוסר השלמות שלנו, כי בסופו של דבר בני אדם לא נוצרו מושלמים, הם נוצרו עם פגמים, וכולנו יש פגמים, גם לאנשים שהם מתיימרים להיות מושלמים, או מציגים את עצמם כמושלמים, לכולם יש את הפגמים, פשוט לא תמיד אנחנו רואים אותם, או מכירים אותם. ואם אנחנו רוצים, אז אנחנו צריכים לעבוד על שינוי התנהגותי. זה דורש לפעמים עבודה עם מטפל או מטפלת, ולפעמים לבד אנחנו יכולים להציב מטרות ריאליות. לדוגמה, שיהיו 3 מנות בארוחה.
ולא
20. לא צריך 7. אפשר להגדיר מה מראש אני לא מתכוונת לעשות. כן. לא יהיה בארוחה דברים מסוימים. אנחנו צריכים לנהל את הזמן בצורה יותר ריאלית, ולהקציב לעצמנו זמנים ריאליים. זאת אומרת, אם אני חושבת שאני יכולה גם לארח, גם לנסוע לחול למחרת, גם לחזור מחול יום לפני זה, וגם לעבוד במשרה מלאה פלוס פלוס, אז אולי זה לא ריאלי.
אז כדאי שאני אבחן את המציאות שלי מחדש.
והדבר האחרון זה להימנע כל הזמן מלהשוות, כי זה לא צריך להסתכל על הארוחות של אנשים אחרים, גם הם לא ישנו בלילה.
שתגעת, אינסטגרם מלא, כל הרשתות החברתיות רק גורמים לנו להרגיש, גורמות לנו להרגיש איך אנחנו פחות טובים.
נכון, אבל אינסטגרם זה לא תיאור אמיתי של המציאות, זה תיאור מצולם יפה של החלקים היפים של המציאות. ולכן לא צריך למהר לחשוב על דברים של אנשים אחרים, אלא לדעת שמה שאנחנו עושים זה טוב מספיק, ועם זה אנחנו נמשיך הלאה.
מצוין. איזה, מחזיר אותנו לסלחנות של מקודם, אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו, ובעיקר לדאוג שיהיה לנו חג שמח, בלי מריבות, בלי הגזמות, ובלי מחלות. תנשמו עמוק, שיהיה פסח שמח לכם וגם לך, דוקטור לוינסקי. נגיד שאם אתם רוצים לעלות לשידור, או לשלוח שאלה בוואטסאפ, כדי שדוקטור לוינסקי יענה עליה בשידור, תדברו איתנו, או בהודעה אישית בפייסבוק, באינסטגרם של אקו99FM, או תשלחו הודעה קולית לוואטסאפ 054-999-4399. נגיד שבתוכניות הבאות נעסוק בפוסט-טראומה ובתפקוד מיני, אז אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם. אז תודה לדוקטור ירדן לוינסקי, ותודה לדנה ביטון, האורכת והמפיקה של המשדר הזה. אני סטלי סולומונוב, מיד אחרי החדשות אשתמע איתכם לשעתיים של מוזיקה, יישארו איתנו.